חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב. היום או מחר, או בעוד יומים אחדים, נדע כמה שמות. שמות חטופים שנותרו בחיים, שמות של אלו שנרצחו בשבי או נהרגו בהפצצה או מתו מרעב, מצמא, מחנק או מתשישות. נשמח בשמחת המשוחררים, נחוש הקלה עם משפחות המיתים שיחזרו לפחות לקבר ישראל והספקות הנוראים יותרו. אבל כבר אמר קהלת, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. יש שמות שלא נוכל לדעת בימים הקרובים. אלו השמות של מי שירצחו בידי הרוצחים שישוחררו. החיילים שיפלו בקרב כדי למוטט, להכריע, למגר, ועוד מילים יפות שיושמעו באוזנינו בידי מנהיגי ישראל כשיצאו שוב לקרב כדי להקות בטרור הערבי. זו לא הערכה. זו תחזית מבוססת עובדות היסטוריות. מה שהיה הוא שיהיה. כשבנימין נתניהו שחרר למעלה מ-1,000 רוצחים ובהם יחיא סנואר בעסקת שליט, איש לא הכיר את שמות 862 האזרחים שנרצחו בשבעה באוקטובר, את שמות 301 החיילים שנפלו בקרב באותו יום, גם לא את שמות המאות שנרצחו מיום שחרור הרוצחים בעסקת שליט ועד השבעה באוקטובר. היו בנו כאלה שידעו שהעסקה הפושעת הייתה עלה באלפי קורבנות, אבל גלעד היה הילד של כולנו, ולכן הרמטכ"ל גנץ הבטיח בהירות שישראל תדע להתמודד עם האתגרים הביטחוניים ששחרור המחבלים יציב בפנינו. הוא שיקר לכולם ביודעין, כמו נתניהו וכמו כל התומכים בעסקה אז והיום. כי כשישחררו עכשיו אלפי רוצחים, שוב יהיו בינינו אלפי מיתים מהלכים שאינם יודעים כי ביום שחרור הרוצחים נגזר דינם, ושאיש לא יעיז להבטיח שוב שישראל תדע להתמודד, כי היא לא תדע. אז למה זה שוטר טוב? זה שוטר טוב לכל אלה שמאמינים שיוסיף דעת יוסיף מכאוב, והם מעדיפים לשמוח היום ולא לדעת מה אנו מעוללים לעצמנו. שוטר טוב לעיוורון הזה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיבול, והערב אני השוטרת הרעה. השר איתמר בן גביר פרסם הודעה ארוכה בה הביע את התנגדותו לעסקה לשחרור החטופים. לא משהו חדש, שמענו אותו חוזר על משנתו לאורך כל התקופה הזו, והוא מנצל גם את הרגעים האחרונים להשמיע את עמדתו. עד כאן? אוקיי. חלוקה עליך, אבל אתה זכאי לדעתך, זכאי להשמיע אותה, וגם היא צריכה להיכנס, אפילו חייבת להיכנס למערכת השיקולים כשמקבלים את ההחלטה. בן גביר מפרסם את ההודעה הזו אחרי שהוא יודע שהעסקה הזו תצא לפועל בסבירות גבוהה. שאם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, כבר בשעות הקרובות או בימים הקרובים, נתבשר על חתימתה, מה שנקרא כמעט דן דיל. כלומר, כנראה שלהודעה שלו כבר אין הרבה משמעות. זה גדול ממנו. השר בן גביר יודע את כל זה, ובכל זאת הוא בוחר להכניס גם את המשפט הבא. בשנה האחרונה, באמצעות כוחנו הפוליטי, הצלחנו למנוע מהעסקה הזו לצאת לפועל, פעם אחר פעם. אלא שמאז נוספו לממשלה גורמים נוספים שכעת תומכים בעסקה, ואיננו מהווים עוד לשון מאזניים. כלומר, אותה עסקה, אותה עסקה, יכלה לקרות כבר קודם ונמנעה משיקולים פוליטיים בישראל, לא כי חמאס לא רצה, כפי שדאגו לתדרך. כלומר, אותה עסקה, בדיוק, יכלה לקרות כבר לפני שעוד חטופים נרצחו בשבי, לפני שעוד לוחמים נפלו בשדה הקרב. אותה עסקה. את הנעשה אין להשיב, אבל מה היה דחוף לשלב את המשפט הזה? מה הוא תורם בנקודת הזמן הנוכחית למשפחות החללים, למשפחות החטופים שיודעות עכשיו שהיה להן סיכוי לקבל את קרוביהן מוקדם יותר, או בחיים, ובגלל כוחך הפוליטי, זה לא קרה?
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זיבולף ואריה אלדד.
ערב טוב, מאיה.
ערב טוב, אריה.
את זוכרת למה ליתוש יש 6 רגליים?
למה?
זה כבר מילקות הכזבים. בשתיים הוא עומד, על שתיים הוא עומד, בשתיים הוא מחזיק את הטרף, ובשתיים הוא שורק לחבר'ה שיש קומזיץ. כלומר, המשפט הזה שבצדק הצבעת עליו בהודעה של בן גביר, הוא השריקה לחבר'ה. להודיע לכולם שהוא עשה את זה. לאמריקאים יש גרסה אחרת, הם לא תומכים בדיוק במה שהוא אמר. הם אומרים שהחמאס היה אשם, גם בלינקן, גם סליבן, אומרים שהחמאס היה אחראי על הקשחת התנאים, אבל נדמה לי שבן גביר פשוט רוצה לטפוח על השכם של עצמו, לא בהכרח תואם את המציאות שהכרנו, אבל יכול להיות, יכול להיות. על כל פנים, נדמה לי שעיקר דבריו כוונו לא לכלל ציבור הבוחרים שלו, לציבור האזרחים בישראל, אלא לסמוטריץ' וחבריו. ושם הבעיה קשה, שם יש התלבטות לא פשוטה.
אנחנו נדבר עוד בתוכנית עם השר עמיחי אליהו, ננסה להבין מה קורה שם, מה בין עוצמה יהודית לציונות הדתית וכולי, ועוד כמובן נעסוק בעסקה המתגבשת לשחרור החטופים, אבל כל זאת אחרי החסות והחדשות.
אורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וחירות עזני, ואחראי על השידור שקד וולפין. מאיה, שמעת בחדשות מה אמר אלוף פיקוד צפון גורדין?
מה אמר?
הוא אמר שצהל אוכף את ההסכם, ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליהם.
ואתה כאילו...
סומך? כן, אני רק יודע שזה לא תלוי רק בצהל, בסוף אם הדרג המדיני יגיד לו לא, זה יהיה לא. אבל בסדר, נאמר שלום וערב טוב לאריאל כהנה, שאני אצעק, אתה רחוק.
אריאל עוד מעט יהיה איתנו, הוא כל כך רחוק שהשיחה עוד המרכזנית מחברת את הקבלים לארצות הברית, אנחנו עוד מעט נהיה עם אריאל כהנה שנמצא בארצות הברית. לפני זה, אבל אריה, גם לא אמרת שאסף נבו וחירות עזני עורכים ומפיקים, ושקד וולפין אחראי על השידור.
דווקא ואנחנו... אמרתי.
אמרת? נו, כן. אז מה? אתה רואה?
אתה ראית זה כתוב, בסדר. מקבית מהר, סליחה לתקלה. מקבית מהר, דודתם של גלי וזיו ברמן החטופים בעזה, שלום לך.
שלום לכם.
את נוגעת בגופך ממש בעסקה הזאת, ומה את אומרת עליה?
העצבים חשופים, פחד, חרדה, מחשבות תורדניות, ובעיקר מאוד מאוד מודאגים מהמקומות האמורפיים שלה, שאם יש סגירה של השלב הראשון, מה קורה בשלב השני, גלי וזיזי, הם בחורים צעירים, וסביר להניח שהם לא יהיו בשלב הראשון, והשלב השני הוא אמורפי.
מעדכן.
לא... וזה מעורר הרבה מאוד חשש.
איך הם נחטפו, מאיפה?
גלי וזיזי נחטפו מהבתים שלהם בשכונה דור צעיר, בכפר עזה, שכונה שהיא מחנה השמדה, נרצחו שם, נחטפו משם, וכל אחד מהם היה בחדר נפרד, אחד מול השני. הם נחטפו ביחד והופרדו על אדמת עזה, בפעם הראשונה בחיים שלהם, תאומים.
והחמאס מתייחס אליהם כאל חיילים, כי הם בקבוצת הגיל המתאימה מבחינתו.
אני לא יודעת, הם נחטפו כאזרחים, והחמאס באכזריותו יכול... לעשות הכל.
מישהו עומד איתכם בקשר? מישהו מעדכן אתכם בשלבי במבאים, במה שמתגבש, בעסקה?
אנחנו בקשר וגם בוחרים להקשיב בעיקר למקורות המוסמכים, שהם מנהלת שון, הקצינים שלנו, איתם אנחנו עומדים בקשר, משתדלים לנקות רעשי רקע, ויש כל כך הרבה רעשי רקע, וזה כל כך קשה. התקשורת מצד אחד משרתת אותנו ומשרתת אותנו לאורך כל התקופה, מצד שני יש כל כך הרבה מידעים וכל כך הרבה אינפורמציה, ומבחינתנו כל משפט הוא חיים ומוות. זה
ומישהו, כל כך קטני. מישהו מהגורמים המוסמכים אמר לכם אי פעם שהייתה באיזשהו שלב על השולחן הצעה לעסקה של כולם כולל כולם? או שמראש לא. זה תמיד היה בשלבים?
אני לא שמעתי הצעה כזאת, למרות שמבחינתנו ברגע שהמלחמה הזאת תיפסק ויבוא מרפא, וזה מה שחמאס אומרים מהיום הראשון, וזה לא קורה. ולכן גם כשמדובר בשלבים, אז אנחנו כרגע מבינים ש... שלפחות השלבים השני והשלישי הם לא, לא סגורים. יש לנו אויב אכזר, יש לנו אויב אכזר בחוץ, ולצערי גם אויבים מבפנים.
למי את מתכוונת כשאת אומרת אויבים מבפנים?
למי שמתנגד לעסקה.
הם אויבים?
הם אויבים של גלי וזיבי. הם אויבים של גלי וזיבי. אם הם משאירים אותם לגורלם, אותם ואת כל הנשמות שמצויות שם, אנשים שנחטפו מהבתים שלהם, אזרחים, חיילים שנחטפו, שהיו בפקודה בבסיסים שלהם, מדינה שהפקירה אותם, אותם אלה שהיו מתנגדים, הם חלק מאותה ממשלה שאחראית על ההפרעה שלהם.
אין שום היסוס כשאת אומרת חמאס הם אויבים, וגם אלה שמתנגדים לעסקה הם אויבים, זה אותם אויבים?
בוודאי שזה לא אותם אויבים, אבל ברמת התוצאה, הם מוחזקים בידי אויב אכזר, שלא מקדש את החיים, מקדש את המוות. ואנחנו כעם יהודי, מקדשים את החיים.
אולי מי שהתנגד לעסקת שליט היה דווקא אוהב שלך ולא יריב שלך, כי אם לא הייתה יוצאת העסקה לפועל, אולי שליט היה עד היום בשבי, אבל לא היה מתחולל השבעה באוקטובר.
אני לא תולה את זה בעסקת שליט, היו לנו המון הזדמנויות להיפרד מסינואר, וזה לא נעשה. זה לא נעשה. וכרגע, מי שמתנגד לעסקה, מתוך הממשלה, אותה ממשלה, שבסופו של דבר הפקירה אותם. אז מה אני יכולה לומר? כשאני שומעת את בן גביר או את סמוטריץ', יש לי באמת רק דבר אחד לומר להם, ברשותכם, שאני מזמינה אותם לבקר דקה אחת במוח של אחותי, דקה אחת לחוות את העינוי נפש בגוף שהיא ואבא של גלי וזיבי, וכולנו חווים. לחוות את עינוי הגוף והנפש. ולבקר רק לדקה אחת במוח המסויד שלה, ששני הבנים שלה נמצאים שם. איך באמת, אני לא מצליחה, זה נשגב מבינתי. אני לא מצליחה להבין את זה. לא מצליחה לקבל את זה.
למה את חושבת הם עושים את זה? למה הם מתנגדים?
אני מניחה שהם, יש להם את האידיאולוגיה שלהם, את המחשבות המשיחיות, אין לי דרך אחרת, אבל אני באמת מנסה להיצמד לטוב, להיצמד למקומות שמחזקים אותי ולא מחלישים אותי בתוך המסע הכל כך קשה שלנו, הכל כך אכזרי. שהם עוברים שם, על לא עוול בכפם.
קיבלתם הם עוד חיים במהלך התקופה הזו?
ביום ה-52, כשהשפויות מכפר עזה חזרו, קיבלנו עוד חיים. הם ראו אותם בנפרד, ומאז אנחנו נעים בין תקווה לתקווה. עושים את כל מה שאנחנו יכולים, את כל מה שביכולת שלנו. לא רק אנחנו, אתם רואים את המשפחות הציליות האלה, שמצליחות להחזיק לאורך כל כך הרבה זמן את כל הכוחות שרק יש להם, כדי להילחם על ההצלה של היקרים שלהם. וכמה זמן, כמה אפשר להחזיק פחד, רגש של פחד, כמה אפשר להחזיק? פחד ממשי, מה עוד יכול לזעזע? אני באמת שואלת, מה עוד יכול? ראינו סרטונים, ראינו עדויות משווים ושפויות שחזרו, אנחנו יודעים בדיוק בידיים של מי נמצאים ומה הם עוברים בכל שנייה שאנחנו נושמים. ואיך זה שם עוד שם? אני באמת לא מצליחה להבין את זה. לא מצליחה.
אני יכול לנסות להסביר את סמוטריץ' ובן גביר שהם חושבים שהעסקה תעלה לנו בהרבה יותר חיי אדם?
יש עכשיו אנשים שמשוועים להצלה עכשיו ברגע זה. שזועקים מהמנהרות. אנחנו כמדינה, אני באמת מאמינה, שלמרות מה שקרה בשבילה, מה שקרה באותה שבת הרורה, אני באמת מאמינה שהצבא שלנו הוא צבא שישתקם מאוד מהר, וצבא שיש לו יכולות אינסופיות, כולל, אני מדברת גם על השבק, גם על המוסד, על כל. ואנחנו נצטרך להתמודד, סביר להניח שנחיה על חרבנו עוד הרבה מאוד שנים, אבל כרגע, כרגע יש אזרחים שנחטפו מהבתים שלהם, וצריך להציל אותם.
מכבית מאיה, תודה רבה לך. תודה רבה על הדברים האלה.
כן, תודתם של גלי וזיבי ברמן, שחטופים בעזה. תודה,
תודה רבה.
שלום לחירות נמרודי, אמו של רבת תמיר נמרודי, שחטוף בידי חמאס.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
את שומעת את הדיבורים על העסקה, שמבטיחים שבסופו של דבר היא תכלול את כולם, אבל היא כן תהיה בשלבים. ומה את חושבת?
אני חושבת שאם העסקה הייתה כוללת את כולם בשלבים, אבל השלבים היו מוגדרים וסגורים מההתחלה, אולי יכולתי לחיות עם זה קצת יותר בשלום. אבל ברגע שמדברים על שלב ראשון שגם הוא עוד קצת מגמגם, ושלב שני שיתחילו לדון עליו רק ביום ה-16, התחושה היא שאנחנו מאוד מהר, החשש שלי כמובן, זה שאנחנו נראה מאוד מהר את חמאס מפר את העסקה, ואני מאוד חוששת שאנחנו לא נראה את הילדים שלנו שנשארים מאחור לשלב השני.
נדמה לי שהוא אפילו לא צריך להפר את העסקה, כי הוא יקבל את רוב הדברים שהוא רוצה בהם כבר בשלב הראשון, חזרה של מיליון איש לצפון הרצועה, כרבע מיליון דרומה, יציאה של צהל מפילדלפי ומציר נצרים, את רוב הדברים הוא מקבל, וזה עוד חוץ משחרור המחבלים שאצלנו. זה אולי סיבה לדאגה, הוא לא צריך להפר עסקה חמאס, הוא פשוט צריך לעצור בשלב מסוים, כי הוא עדיין מחזיק תעודות ביטוח ביד.
נכון, הממשלה שלנו אומרת יש לנו נכסים שאנחנו משאירים להמשך, אין לי מושג מה הנכסים עליהם מדובר, אין לי מושג אילו מנופי לחץ נשארים לוודא שאחרון החטופים חוזר אלינו. אנחנו בעצם מקבלים איזושהי עסקה עמומה, והיא מדאיגה אותנו, כי גם לפני שנה, בעסקה הראשונה, אמרו לנו, הנה עסקה, איתני העסקה נוספת, ואנחנו ככה, אתה יודע, הורים לחיילים, לגברים צעירים, יודעים שאנחנו לא הולכים לקבל את הילדים שלנו, ואנחנו צריכים לבלוע את הגלולה המרה, ולדעת, אוקיי, אנחנו נהיה בשלב הבא, אבל מתי הוא השלב הבא? ולמה אנחנו צריכים להיות רק בשלב הבא? ולמה לא להתנות עסקה, שלב ראשון רק בחיים? שזה החירומיות שלנו, להחזיר את החיים קודם כל. ואנחנו מקבלים רשימה בכלל לא ברורה, מי חי, מי לא חי, ואנחנו בעצם חמאס ממשיך לנהל את העניינים, ואנחנו לא לוקחים את המושכות. חמאס עומד פה עכשיו ודורש עסקה. זה הזמן ללחוץ אותו יותר. אני מאוד חוששת שמי שישאר מאחור כבר לא יחזור אלינו בחיים. אתה יודע, אני גם לא יודעת אם בכלל חמאס יודעים להתחייב את 98 חטופים. הם בכלל הצהירו שיש בידיהם את הגישה ל-98 חטופים? יכול להיות שהם בכלל חלק מהם, הם בכלל לא יודעים איפה הם.
הם לא צריכים להתחייב, הם לא צריכים להתחייב כי אף אחד לא יתנה את זה. לא יתנו, אין מסע ומתן עד שאנחנו לא מקבלים רשימה מעודכנת. לא יתנו את זה. כי אם היו מתנים, היו מיד צועקים שזה עניין פוליטי, המסע ומתן.
אני כל כך מאוכזבת מאיך שדברים מתנהלים, ואני כל כך מאוכזבת מכך שלהגיד לנו שזאת העסקה הכי טובה שאפשר היה לקיים. הם לא יגידו לנו הרי משהו אחר. אבל יכול להיות שחמאס בא עם איזושהי הצעה אחרת, רק המחירים היו הרבה יותר גבוהים, ולכן אנחנו לא יודעים מזה. אנחנו באמת לא יודעים את כל המידעים, אבל כאימא לחייל שלא יודעת אפילו מה מצבו, ולא יודעת אם יש בכלל את מי להחזיר אליי הביתה, ברמה הזאת, אני כואבת ואני מתוסכלת, ואני לא יודעת איך לזעוק את הכאב שלי. כשאני יודעת שגם בעסקה הראשונה יש לי איזה מין דז'וו כזה שאני רואה חטופים חוזרים, ואני אפילו לא מסתכלת על רשימות כי אני יודעת שהילד שלי לא שם, וזה הולך להיות בדיוק אותו דבר עכשיו. והכאב הוא כאב עצום. אני לא ישנה בלילה, אני לא יודעת איך להסביר לבנות שלי למה אח שלהם לא מתועדף משום צורה. ככה נראים הדברים במדינה שלנו היום, והכאב הוא כאב עצום.
אחרי כל התקופה הזאת, אין לך אמון בחמאס? מן הסתם לא, אבל גם במדינה שאומרים לך, חכי, זה עוד יגיע, אנחנו מתחילים, צריך להתחיל כדי להניע את זה, או אי אפשר להגיד שזאת העסקה הכי טובה, אבל זה הרע במיעוטו כרגע?
מאוד קשה לפתח אמון אחרי השביעי באוקטובר. כשהבן שלי הופקר במעבר ערב, ונלקח בצורה אכזרית על ידי חמאס, מאוד כואב שמדינה שהמודיעין בה הוא כל כך מדויק וכל כך און פוינט וברגע האמת, במצב כל כך קטסטרופלי, אנחנו לא היינו שם, הצבא לא היה שם, לא היה את המודיעין המתאים. מאוד קשה לפתח אמון. וכמו שאמרתי, גם בעסקה הראשונה אמרו חכו, הנה, תתני, העסקה הראשונה תתני ההמשך. ואנחנו 400 ומשהו ימים אחרי, ועדיין לא התקיימה עסקה נוספת. אז החשש שלי שאם באמת החמאס יקבלו עכשיו, אנחנו מנצלים את רוב המנופים עכשיו על התנעת העסקה, איזה אינטרס, כשאנחנו ברקע מצהירים שאנחנו הולכים להשמיד אותו, איזה אינטרס יש לו להחזיר את כולם ולא לשמור לו קלפים להמשך. והילדים שלנו הם הקלפים.
אבל אולי טראמפ ישנה את התמונה.
אנחנו מקווים, אני מאמינה שהסיבה שכרגע חמאס יושבים בשולחן הדיונים זה בגלל טראמפ. כי ראינו שגם אחרי חיסולו של סינואר לא היה שינוי במדיניות של חמאס. ובעצם רק אחרי שטראמפ אמר את המשפט שהוא אמר, פתאום חל איזשהו שינוי. יכול
בדיוק.
להיות ששני הצדדים חוששים מטראמפ, גם ישראל וגם חמאס, ואולי זה מה שהביא אותנו סוף את לשולחן הדיונים. מה הוא הולך לעשות עם זה? אנחנו יודעים שטראמפ הוא לא צפוי.
תכף נשמע, כי אנחנו מתכוונים לדבר עם מישהו שנמצא עכשיו במר-א-לאגו. חירות נמרודי, אמו של רב תוראי תמיר נמרודי, שחטוף בידי החמאס. תודה רבה לך, תודה רבה לך.
מחזקים אתכם מפה, תודה.
תודה לכם.
ואנחנו נאמר שלום וערב טוב, בוקר טוב אצלכם לאריאל כהנה, כתב הפרשן המדיני ישראל היום שנמצא במר-א-לאגו. שלום לך.
שלום לכם אריה ומאיה.
מה אתה שומע שם?
האמת שזה קצת מעניין, כי דווקא, קודם כל אני נסביר את ההקשר, אני נמצא פה באירוע נוצרי יהודי משותף שנקרא תפילת הבוקר למען ירושלים, איזשהו כנס נודד כזה של נוצרים תומכי ישראל, בין היתר נמצא פה חבר הכנסת יועד טל, שבסיעת הציונות הדתית, שדווקא נתן פה נאום מאוד, מאוד נחרץ נגד העסקה, ואפילו ממש הייתי אומר שהלהיב את הקהל, אמר זאת עסקה נוראה שתוכננה בידי ממשל ביידן, ושבעצם קרא לטראמפ להתנגד לה, ואפילו פה מישהו אמר לי שטראמפ עודכן בתכנים, לא יודע אם זה ישכנע אותו, אבל זה בעצם מה שקורה פה כרגע במר-א-לאגו.
מר-א-לאגו זאת האחוזה של טראמפ למי שלא זוכר, וכיוון שאתה הכי קרוב מכולנו לטראמפ ממש ברגע זה, תגיד לי למי הוא התכוון כשהוא אמר ייפתחו שערי הגיהנום, לנו, לחמאס או לשנינו?
אני חושב שהאימא שדיברה לפניי הבינה, נראה לי שהבינה את זה נכון. זאת אומרת, תראה, ודאי שעלינו הוא לא יפתח את שערי הגיהנום, אבל אני יכול להגיד לכם אריה בצורה מוחלטת, כעובדה, לא כידיעה או הערכה, שבלי ספק נתניהו התגמש בגלל טראמפ. נתניהו, ויטקוף, השליח של טראמפ, בא לנתניהו בשבת ואמר לו, הנשיא רוצה עסקה, ונתניהו ואנשים שלו אומרים, אנחנו רוצים לפתוח עם טראמפ ברגל ימין, אם הוא רוצה עסקה, אנחנו התגמש, זאת אומרת, הם כן אומרים שנתניהו לא ויתר על העקרונות שלו, שכן תהיה נוכחות בפילדלפי, ולא תהיה נסיגה מהזה. אבל אין שום ספק שהרבה מאוד דברים שישראל עמדה עליהם לאורך הדרך, אפילו הרשימה, אפילו לקבל רשימה, מי חמאס מתכוון לשחרר, אפילו זה לא ידוע, ולצערנו גם עדיין לא מאפשרים לנו להגיד את המספרים שכלולים בעסקה הזאת. אני כן יכול לומר שבישראל לא יודעים כמה אנשים חיים יגיעו במסגרת העסקה.
נקבו במספר 33, שוב, לא אנשים מוסמכים, ועדיין מתוך ה-33 לא ידוע כמה הם חיים, כמה לא.
אז כשאתה נכנס לעסקה ואתה לא יודע אפילו מה בדיוק אתה קונה ומה אתה מקבל, זה מלמד אותך עד כמה העסקה הזאת, אסור אותה בעצם תחת לחץ, ואני לא רוצה לומר כפייה, אבל בהחלט רצון או גישה שאומרת אנחנו ניתן לטראמפ את מה שהוא רוצה, מתוך תקווה שבהמשך, הוא ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים, זה שוב, זה לא ברמת הערכה, זה ברמת ידיעה.
באמת לא יודעים, אריאל, או שפשוט לא מפרסמים את זה? כלומר, זה מידע מעופל, או שמידע שלא קיים?
לא, יש, המספרים אמרתם אותם, בישראל לא יודעים כמה חטופים חיים השתחררו, לא יודעים.
וכשאתה אומר, אנחנו מקווים שיום אחד טראמפ יהיה לטובתנו בעניין אחר, אתה אומר איראן. כלומר, זה יכול אצל נתניהו להיות שקול נגד ויתור מקומי ברצועת עזה, כי יותר חשוב בעיניו שארצות הברית תעזור לנו באיראן.
יש, אריאטר, יש לנו רשימת מקולת מאוד מאוד ארוכה מטראמפ, כולל איראן, כולל המשך המלחמה, חימושים, סנקציות הבית הדין בהאג, הסרת הסנקציות על הישראלים, תמיכה ועוד ועוד. עדיין, בוא בסוף נחזור לעסקה, כי זה כרגע הדבר המיידי שנמצא על השולחן. אני לפחות חושב שנתניהו היה צריך להיות מסוגל בנקודת הזמן הזאת, להגיד לטראמפ, אדוני הנשיא, תבין, המתווה שהסכמתי לו במאי 24, היה כתוצאה מלחץ של הנשיא ביידן, שעוד לא הרגנו את חמאס, לא חיסלנו את נסראללה ואת חיזבאללה, לא הרסנו את מערכת ההגנה האווירית של איראן, היינו במקום אחר לגמרי לגמרי. ואולי זה דבר הכי חשוב, הגענו לעסקה ההיא בזמן שביידן כפה עלינו להכניס אספקה לעזה, שאנחנו יודעים שהיא מממנת את חמאס, הרי חמאס משלם מסכורות, הוא מוכר את האספקה הזאת ומשלם מסכורות לעובדים שלו, זה לא נתפס, 15 חודשים אחרי תחילת המלחמה. אז אני, שוב, זו דעתי, אפשר לא להסכים אולי, אני חושב שנתניהו צריך להגיד לו, אדוני הנשיא, בוא נסגור את האספקה לעזה, לא נרעיב אותם כמובן, אבל גם הם לא צריכים לאכול שווארמה ברחובות, אנחנו נקשה להם באמת את החיים, נעצור את הכסף שזורם לחמאס, ובעוד חודשיים נתכנס לעסקה שוב, ואז נראה מה יקרה. אבל נתניהו לא רצה, או שטראמפ לא רוצה, אני לא יודע. בשורה התחתונה, בעיניי זה אבסורד שבעוד שבוע אנחנו יכולים להיות במקום הרבה יותר טוב, אבל אנחנו בעצם, דקה לפני שביידן עוזב, מתכנסים לעסקה תחת הפרמטרים שלו.
טראמפ רוצה להגיע לעסקה כל כך מהר, כי הוא לא רוצה שתפוח האדמה הלוהט הזה יגיע לפתחו, לכהונה שלו, שהוא יצטרך אחר כך להתמודד עם זה גם כנשיא?
גם, אני חושב שגם, אני חושב שהוא מאוד רוצה לראות בני ערובה האמריקאים משוחררים, זה בעצם הבטחת בחירות שהוא גם, שהוא נתן, והוא בגדול, את יודעת, הוא הבטיח בעצם גם לאמריקאים שהוא יפסיק את המלחמות בעולם, אז הדרך מבחינתו זה בין היתר להגיע להסכם איזשהו הסכם הפסקת אש בעצם, ופה אגב יש עוד שאלה שאני לפחות קיבלתי עליה תשובה, האם מבחינת טראמפ אפשרי באמת לחדש את המלחמה בעוד חודש, חודשיים, כשחמאס יפסיק לשחרר חטופים חיים? אין על זה תשובה ברורה.
קיבלת את הרושם באיזה מקום בסולם העדיפויות שלו נמצא בכלל המזרח התיכון? האם הוא מתכוון להתעסק בעיקר במאגרים, בכלכלה האמריקאית, וכשיהיה לו זמן גם ביחסי החוץ, או שזה באמת חשוב?
אני חושב, תראה, יש, אתה יודע, במנהיגים כאלה יש דברים שאתה עושה כי לך זה חשוב, ויש דברים שאתה עושה כי המציאות מחייבת, כי זה בעיות שתצות. אנחנו שייכים לקבוצה השנייה, זאת אומרת, הוא רוצה לפתור את המלחמה, הוא רוצה לסיים אותה, הוא לא רוצה מלחמות, ולכן הוא בעצם לוחץ אלינו לעסקה, בשביל להרגיע את אחת החזיתות מבחינתו, החזית השנייה, ומדברים עליה פה כמובן, זה הסיפור של אוקראינה, וגם פה הוא בהחלט מתכוון להביא, באותם כלים ואותן עוצמות, אני מבין, ללחוץ על הצדדים שם לסיום המלחמה, אבל אתה צודק שמה שמעניין אותו, ומעניין את הסיפור האמריקאי, זה הרבה יותר נושא פנים, השריפות האלה עכשיו בקליפורניה, בעיית ההגירה באמת, והסמים שמגיעים איתה וכו' וכו'. יש לו הרבה, הרבה מאוד בעיות פנים, והרבה דברים שהוא צריך לשקם פה באמריקה. וכן, זה יהיו... האנשים שלו משוכנעים שמהר מאוד יתחיל לפתור את הבעיות. בוא נראה מה יקרה.
בוא נראה. יום שני ההשבעה, כן?
נכון מאוד.
אריאל כהנה, הכתב הפרשן המדיני של ישראל היום, אתה במר הלאגו, אצל טראמפ. תודה רבה לך.
כן. תודה לכם, להתראות.
פרסומת אחת ונשוב.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אתה יודע, אריה, הרהרתי קצת בשוטר שלך מאתמול, ועל השיחה שהייתה לנו אחר כך, על כמה ראש ממשלה נתניהו הוא דומיננטי. הגדרת אותו כראש ממשלה מאוד דומיננטי, שבסופו של דבר דברים נעשים לפי רצונו. ואז גם תהיתי לגבי הלחצים הפוליטיים שמופעלים עליו, ועל כמה, כאילו באיזה מהדברים הוא כן מתגמש ובאיזה לא. אז אתמול דיברנו על זה בהקשר של, בהקשר אחר לגמרי.
מה שברור שהוא מפחד מטראמפ יותר מאשר מבן גביר.
אתה הבנתי, אמרת את זה. שלום לתת אלוף במילואים אבי בנייהו, יועץ לניהול משברים, לשעבר דובר צהל.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב לכם, ערב טוב.
אתה מסכים עם הקביעה הזו של אריה, שטראמפ מפחיד יותר מבן גביר?
אני כתבתי בטור שלי במעריב כבר שיש שלושה אנשים שנתניהו מפחד מהם, זה בן גביר, טראמפ והבן שלו.
בסדר הזה?
אני לא זוכר מה כתבתי, אל תתפוסתי על המילה.
אוקיי.
אבל אין ספק שכן, תשמע, בוא, התייחסו את האמירות של טראמפ על נתניהו אנחנו מכירים. אני גם יכול לספר לך מה קרה שם, היה לחץ כבד של מרים אדלסון. על טראמפ לדבר עם נתניהו ולקבל אותו, לא בגלל נתניהו, כמו בשביל טובתה של מדינת ישראל וביטחונה בעיניה. ובוא נגיד, בין שתי האפשרויות שלנו, זאת האפשרות המועדפת, גם עליי.
אדלסון אזכיר, היא אחת התורמות הגדולות של טראמפ, היא הבעלים של ישראל היום.
אתה אומר לי במילים אחרות שאתה מעדיף מנהיגים שאפשר לקנות אותם על מנהיגים אידיאולוגיים? אני לא מאמין.
אני אגיד לך מה קורה. אני, בוא נגיד, באופן בסיסי בעד המועמדים הדמוקרטיים, אבל גם כשאתה, גם שאם אני מוכן לקנות חתול בסק, אני רוצה לראות שמדובר בחתול. וטראמפ, אנחנו מכירים את שיגעונותיו, אנחנו מכירים את מטרונותיו, אנחנו מכירים את אהבתו לישראל, אנחנו יודעים מה הוא עשה. מה שראינו פה בבחירות זה דלות המועמדים בארצות הברית של אמריקה, אוקיי, אם תרצה. אבל אני חושב שבמצב שיש לנו, ובכלל הניסיון שלו עדיף על פניה, אבל בסדר, זה כבר לא תלוי בי ולא בך, אתה יודע.
טוב, תראה, בן גביר מתנגד לעסקה, וגם בתנאים מסוימים מוכן לפרוש מהממשלה עם סמוטריץ' שיצטרף אליו, הוא בטח יצא. אבל סמוטריץ' הגדיר את העסקה כפי שהיא מסתמנת קטסטרופה ביטחונית, עושה רושם שנתניהו הציע לו איזה חבילת פיצויים ששמו יהיה כתוב עליה, שחס וחלילה בן גביר לא יוכל לטעון לה. זה אומר, מה זה אומר פוליטית?
אני חושב, אני אומר את זה בצורה ברורה, אם סמוטריץ' ובן גביר יפרשו מהממשלה על הרקע הזה, חובה לאומית, לאומית, ערכית, ציונית, על ליברמן, על לפיד ועל גנץ, להצטרף, לא רק לתת רשת ביטחון, להצטרף לממשלת נתניהו עד הבחירות, ולו כדי לשוב את החטופים ולהתרכז בסדר יום נורמלי. אם הם יצטרפו וישובו החטופים, ונסכם על תקיפת הכור באיראן, ועל הסכם עם סעודיה, ועל ביטחון, והשבת הכורים לבתיהם, ועל שיקום הנגב והגליל, או אז, זה יהיה הניצחון המוחלט בעיניי. אני פשוט ככה באמת חושב ומאמין, כי אני אגיד עוד דבר, אני תיארתי היום באיזה טוויטר את הבדידות של ראש הממשלה, יש מונח כזה, בדידותו של היושב בראש של ראש הממשלה. אני חושב שזה בא לידי ביטוי הכי גבוה שיכול להיות, בעסקה כזאת. אני זוכר את רבין, בעסקת ג'יבריל. אני זוכר את שרון, אני זוכר את אולמרט, ואני זוכר גם את ביבי משליט. זה באמת החלטה בסוף, לא של איש אחד, כי זה יבוא לממשלה וכן הלאה, אבל מישהו צריך להביא את זה לממשלה. וברגעים כאלה, בלי קשר למה עמדתי הפוליטית על נתניהו ומה גישתי ידועה, אני חושב שצריך לחזק אותו, כי יש לזה רוב בעם וזה מה שצריך לעשות. מה שאמרת לי קודם על בן גביר, אני קורא מה הוא אמר היום. בשנה האחרונה, באמצעות כוחי הפוליטי, הצלחתי למנוע מעסקה להחזרת חטופים לצאת אל הפועל פעם אחר פעם. אני לא רואה בזה עוצמה, אני רואה בזה בריונות, אני לא רואה בזה יהודית, אני רואה בזה נוכרית, אני לא רואה בזה אנושית, אני רואה בזה מפלצתית. אני הייתי לא מבין אותו, אני לא מבין מאיפה הוא בא ואיפה הוא גדל, אני לא מבין את הדבר הזה. ונגיד שזה נכון, אתה צריך להתהדר בזה היום, שעוד אנשים נהרגו שם בגלל העמדה שלך הזאת, שהתנחלת על בלוטות החרדה של נתניהו, ואני אומר לך שקל מאוד להתנחל על בלוטות החרדה של נתניהו.
חרדה ממה? חרדה מ... נפילת הממשלה?
יש לנתניהו בלוטות חרדה שקל...
נכון.
למשל, בנט היה מספיק לבנט לכל ארוחת צהריים אחת עם בני גנץ כדי להתמנות לשר הביטחון. ואחות אתך עוד לשרות דוגמאות, אין לנו זמן. ופה צריכים לבוא, אני אומר לך, אני הייתי עושה היום מסיבת עיתונאים של הקואליציה, אני חושב לי גם מה משווה לזה לעשות, של האופוזיציה. אני הייתי היום עושה, אם זה תלוי בי, מסיבת עיתונאים של כמה של הקואליציה, האופוזיציה, של לפיד וגנץ וליברמן ויאיר גולן. כדי לומר לנתניהו, אנחנו מחזקים אותך בשם מדינת ישראל, בשם עם ישראל, העסקה הזאת, זה לא קל, גם אנחנו נתקשה לראות את המחיר, גם לנו זה כואב, את חלק מהם עצרנו במו ידינו, בשירותנו הצבאי ואיבדנו חיילים. לך, וברגע שאתה תלך, אנחנו נעמוד איתך מול העם ביחד. ואם הם יפרשו, אנחנו נצטרף אליך. זה מה שאנחנו צריכים לראות במדינה הזאת.
אני ככה בנייהו.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
כן,
אנחנו,
אני זוכר את עצמי כדובר צהל, עומד בראש הנקרא, רואה איך מחזירים את הסמיר קונטר, הנבל בן נבל, כמה קילומטרים מהמקום שבו הוא ריצץ את גולגלתם של בני משפחת הרן. אנחנו הרגנו אותו אחרי שעתיים. אני הייתי יועד של איציק מרדכי, שר הביטחון, שהחזרנו את רב המרצחים, השייח יסין, כדי לשחרר את אנשי המוסד שלנו מרבת עמון. הרגנו אותו. אני זוכר את כמה היה כואב לשחרר את סינואר בעסקת שליט, הרגנו גם אותו. אנחנו לא יוצאים לחופש פה. אנחנו צריכים להחזיר את
אבי בניהו, תודה רבה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים לחופש קצר, כלומר, דיווחי תנועה ואחר כך פרסומות ואחר כך אנחנו חוזרים. זה החופש שלנו.
נכון.
שפם.
אתה יודע, אריה, קרו כל כך הרבה דברים, כמובן, יש חוק הגיוס שעוד נדבר עליו, ובעסקת רטובים, שבכלל לא דיברנו על זה, של חלק גדול מהאוכלוסייה, שוב הייתה השכמה בשלוש לפנות בוקר.
אפילו אני שמעתי איזה עירות.
באמת? וזה עיר אותך? התאפקת.
כן. שלום וערב טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית.
ערב שיהיה בו בשורות טובות בעזרת השם. אגיד, איזה? תנחומים למשפחות,
משפחות
של החיילים.
כן, אנחנו משתתפים בצערם בוודאי, אבל תגיד איזה מורשת תשאיר עוצמה יהודית בפרשה הזאת של החטופים? מורשת אידיאולוגית? כלומר, אנחנו לא יכולים לשבת בממשלה שמשחררת מאות רוצחים? או מורשת פוליטית שאומרת, עשינו כל מה שאנחנו יכולים, וחשוב להשפיע מבפנים.
אני מתפלל שנשאיר מורשת שבה אנחנו גורמים למדינת ישראל להביא לעסקה שחוזרים כל החטופים. כל החטופים, ולא משארים אף אחד בידיים של המרצחים השפלים האלה. מורשת שאנחנו נשבור אותה.
אתה לא מאמין עסקה הזאת תוביל לשחרורם של כולם?
אני זוכר את העסקה הראשונה. בינתיים ההיסטוריה מלמד אותנו שכל עסקה, עסקת ג'יבריל רג'וב, חזקה את הטרור, החליש את היכולת שלנו במסע ומתן, השאירה אותנו בידיים של המטורפים האלה, שאין להם שום רגש אנושי. אני בעין אחד, רואה את החזרה של החטופים ובוא נגיד ככה שמח, ובעין השנייה אני גם רואה את האימהות של חיילים שיחזרו לאותם מקומות שכבר כבשנו, בתקווה שהילדים שלהם יחזרו בשלום. ואני לא יכול להתעלם, אני לא יכול להתעלם מזה שעסקת גלעד שליט הובילה אותנו לטירוף שאנחנו נמצאים בו היום. וכן, אהבנו את גלעד שליט ושמחנו שהוא חזר, ויחד עם זה כל מי שעיניו בראשו ראה לאיפה הטירוף הזה יוביל אותנו. אף אחד לא דמיין שזה יגיע למחוזות האלה, אבל...
אבל זה לא רק נתניהו, אתה יודע, זה רבין ושרון ואולמרט, ועוד פעם נתניהו.
לא משנה, אני לא מסתכל עכשיו
פרסונלי. אולי עוד לא נולד ראש ממשלה שמסוגל לעמוד בלחצים האלה?
היו בעבר. היו בעבר, אני חושב שרבין עמד בלחצים כאלה, ו...
ג'יבריל זה רבין.
אני מזכיר, נכון, לא תמיד הוא עמד, גם עם מבצע אנטבה. אני חושב שאנחנו, העם הזה יותר חזק עם מה שאנחנו חושבים. ואנחנו נלחמים פה מול חיות אדם.
אז לכן, פוליטית, מה יהיה הצעד הבא שלכם? אם קלה ונחרצה מצידו של נתניהו לחתום על עסקה, אנחנו לא יודעים את התנאים, אבל הוא יחתום עליה. ובממשלה יהיה לו רוב. אתם תפרשו מהממשלה?
אני לא רואה היגיון בפרישה מהממשלה, לא רואה אלטרנטיבה טובה יותר לממשלה אחרת. אם אנחנו יכולים לעצור, אם סמוטריץ' יצטרף ללחצים שלנו ויאמר לנתניהו, אני לא יכול לחתום על עסקה כזו, ונתניהו יחבור לטראמפ ולביידן, נגיד לחבר'ה, הממשלה שלי לא יכולה.
סביר להניח שהוא יחזור אליו עם תשובה אחרת, שגם אם בן גביר וסמוטריץ' יגידו שהם לא מוכנים, כבר הצהירו שיש לו רשת ביטחון, יאיר לפיד, אולי פתאום הממשלה תשתנה עם אם אתם תתפטרו, כלומר יכול להיות שיש לו את הגיבוי לנתניהו, לא בטוח שההתנגדות שלכם תוביל לזה שלא תהיה עסקה.
אני מאמין שהוא לא רוצה להסתמך על יאיר לפיד, לא אני ראש ממשלה, אני לא הייתי יושב ונשען על יאיר לפיד, ולא על החבורה לא רוצים שבאופוזיציה, ככה אני, זו התרשמות שלי. אני לא אומר לכם, אני לא יושב בלילות, אני מניח כמו כל אזרחי ישראל, וזה דילמה מאוד קשה, והכאב לב של כולנו בתוך הסוגיה הזו הוא כאב לב עמוק. זה לא קל, זה לא קל, אבל אני גם מציע גם למי שבעד עסקה, גם למי שחושב שזה הכי נכון עכשיו לעשות עסקה, וגם לחשוב על המשפחות של החטופים שישארו שם עכשיו בידיים של החמאס, וגם לחשוב על אותם חיילים שעלולים להיהרג כמו שנהרגו עכשיו במלחמה בעקבות הדבר הזה, ועל האימהות שלהם, ועל המשפחות שלהם, ועל הפצועים. לא להשטיח את השיח, כי שיח שטוח הוא מתכון להגיע למצב שבו הגענו בשמיני עצרת בשפילה עצרת.
השיח מורכב, הוא חייב להיות מורכב, אבל אתה מכיר דרך אחרת לעשות עסקה כזו ללא חילופי שבועים?
תראו, בעסקה הראשונה שעשינו, הם היו בלי סיוע הומניטרי, הם מאוד פחדו, לא היה להם גיבוי, הם לא נשענו על דת קהל ועדת, והם היו, כמו שאמר אז, אני לא אגיד שמות, אבל אמרו ראשי מערכת הביטחון, הם היו ערב פירוק, הם כמעט התפרקו. ואני חושב שכן, אני מאמין שכן, זה היה שם. אני חושב שההבדל בין מה שקורה היום למה שקרה, העסקה הראשונה זה שלא היה להם אוכל, הם היו במצור, אגב, כמו שהדין הבינלאומי מאפשר למדינה לעשות, והם היו במצור מוחלט, והם היו ממש לקראת שבירה, וגם לא היו פה הפגנות תמיכה שתמכו בהם בכל מחיר, והעלו את המחיר של החטופים. וברגע שאנחנו, אם היינו נכנסים כולנו לתוך המערכה הזו, באותה נחרצות שהיינו ב-55 הימים הראשונים, באותה רוח של גבורה, באותה נחרצות, בלי לצאת ולסגת, בלי המעצורים ששמו, המעצורים הציבוריים, או המעצורים המוסריים שהלבשנו על עצמנו, אני חושב שהיינו מגיעים לתוצאה הרבה, 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 הרבה יותר טובה, והרבה יותר מוקדם גם.
אמרת שההפגנות העלו את המחיר, וזה משהו שאנחנו כמובן לא יודעים בוודאות, אבל אולי בלי ההפגנות האלה הם לא היו חוזרים בכלל?
אני לא חושב שהם לא היו חוזרים בכלל, זה כאילו יש כאן מישהו שאכפת לו מהחטופים, ומישהו שפחות
אכפת לו מהחטופים. הזכרת את עסקת שליט, אם הציבור לא היה יוצא ותומך בזה, נתניהו לא היה משחרר 1,027 מחבלים. רוצחים רבים מהם.
ועדיין באירוע הזה, שאנחנו מדברים על אירוע רב חטופים ורב...
כלומר, יותר קל לו להיכנע על הדרישות האלה, אבל תגיד, אם בצלאל סמוטריץ' אמר אתמול ההסכם שמתגבש הזה הוא קטסטרופה ביטחונית, נראה לך שהוא יצביע בממשלה נגד, או שהוא יבלע את הקטסטרופה?
כן, אני חושב שהוא יצביע נגד, אבל השאלה, אם זה רק הצבעה נגד, או שזה יותר מזה, כי הוא יכול לחבור אלינו כרגע, ולהציב, לעמוד כחומה בצורה מול טראמפ, שהוא ידיד גדול של ישראל, ולהגיד לטראמפ, טראמפ, אנחנו לא מוכנים לסכן את חיי אזרחי ישראל, אנחנו לא מוכנים, ואני מאמין.
ובמגעים שלכם איתו, מה הוא אומר? הוא יהיה מוכן לפרוש איתכם, או שהוא אומר, תשכחו ממני?
אני לא נכנס למגעים שלי, תמר, עם בצלאל, אבל כרגע עוד לא קיבלנו תשובה. זו הדרך היחידה, וגם אני מתרשם שבה ניתן לעצור עסקה, שגם בצלאל סמוטריץ' אומר שהיא מופקרת, גם משפחות, וגם משפחות הנופלים אומרים שהיא מופקרת, באים אלינו משפחות אומרים, אל תיתנו לדם של הילדים שלנו. שפך לשב.
נכון, וגם באות משפחות מהצד השני שאומרות, למה אתם לא מסכימים לעסקה? כלומר, אי אפשר, אין פה תמימות דעים, ולא נגיע פה להסכמה רחבה, זה לא יקרה. הנושא הזה כל כך מורכב, וכל כך קשה. ואצלך באמת, דיברנו לא מעט על הנושא הזה איתך, ואתה כל הזמן אומר, אני רוצה שהם יחזרו הביתה, אני רוצה לראות אותם פה, אני אומרת, בכל פעם שדיברנו, אמרת, אני רוצה לראות את כולם בבית, אני רוצה שכולם יחזרו, אתה לא אומר, צריך להשאיר אותם שם, צריך להקריב אותם, אתה כל הזמן אומר שצריך להחזיר אותם, אז השאלה היא רק המחיר?
השאלה היא לא רק המחיר, המחיר והדרך. אני חושב שהדרך הוא, הרי כולנו מסכימים שאם אנחנו מדברים על זה שמדינת ישראל נמחקת, אז זה מחיר שהוא לא הגיוני, נכון? למה? כי אנחנו מבינים, אנחנו לא מדברים על זה בצורה הזו, אבל אנחנו מבינים שהנס הזה שנקרא מדינת ישראל גדול מחיי אדם, עובדה שחיילים הולכים להילחם ומקריבים את חייהם בשביל שהמדינה הזאת תמשיך להתקיים. אלא מה? אנחנו עומדים בשאלה גם של מחיר והסכנה לעתיד שלנו, של תושבי עוטף עזה, של תושבי סדרות, של החיילים, של הבנים והתלמידים שלנו שיוצאים להילחם שם, זה שאלה ראשונה. וגם אנחנו עומדים מול השאלה המוסרית הזו של האם אנחנו מחזקים היום את היכולת של ארגוני הטרור להתמקח ולחטוף, אנחנו מעודדים אותם ומלדים אותם.
זה עשינו בכל עסקה שהיא, מיד אחרי שליט הבטיחו לחטוף עוד. השר עמיחי אליהו, אנחנו נאלצים להיפרד. תודה רבה לך.
שורות טובות ותפילה גדולה.
שורות טובות.
תביאו אותנו נכון.
מאיה זיוולף ואריה אלדד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
את יודעת מה, הבוקר קראתי מה שכתבו ברשתות על טיוטת החוק, הצעת החוק ששר הביטחון ישראל כץ הביא לוועדת החוץ והביטחון, ואני מוכרח לומר שלא היה לי זמן להתעמק, אבל בקריאה ראשונה זה נראה לי חוק בסדר, כלומר, יש שם סנקציות אישיות, יש שם יעדים של עד 50% גיוס בחמש שנים. אז בואו, במקום שאנחנו נתהה בינינו לבין עצמנו, נשאל את ישראל כהן, רדיו קול ברמה, מה דעתו על ההצעה של ישראל כץ לוועדת החוץ והביטחון היום?
כן, שלום, שלום מאיה, שלום
ארי. ערב טוב,
ערב טוב.
אז מה דעתך?
תראו, אני האמת שאני באמת חושב שלא מדובר פה, את יודעת, כל הזמן יש את הסיפור הזה שקוראים לזה חוק השתמטות, מה שישראל כץ הציג היום, זה לדעתי חוק גיוס, לא חוק השתמטות, כי אנחנו רואים באמת תהליכים, שוב, בהנחה שמתרחשו, שמתחיל ב-4,000 ועובר ל-5,000, ובסוף תוך 7 שנים 50%. את שואלת אותי, זה מורכב, כי את יודעת, בסופו של דבר בתור חרדי, צריך לבדוק מה הרבנים יגידו. עכשיו, יש לדעתי...
לכן התקשרנו אליך, שתגיד לנו מה הרבנים יגידו.
לא, אז אני חושב, כי אני תמיד, אני נצמד, וגם בשיחות איתכם בזמנו אמרתי שלדעתי מי שלומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד תורה, ואני כן רואה בלומדי תורה את העיקר של העם היהודי, אני גם רואה שמגנים על, אני גם מאמין שמגנים על עם ישראל, אבל מי שלא לומד תורה ומי שאתה יודע בזמנו אצל הרב יצחק יוסף קונה בתללים, אני חושב שצריך למצוא מסגרת שהוא נכנס חרדי ויוצא חרדי ולהתגייס. ואני חושב
שיש כאלה... יוסף אמר בתללים זה מי ש...
כן, לא, בתללים...
ישן עד מאוחר, אבל גם לא אסור לתת ללכת לצבא, כי הוא לא יהיה חרדי אחר כך.
נכון, אבל בהנחה שיהיו מסגרות, כמו שעכשיו יש, המסגרת הזאת שהוקמה, מוקמת בימים הללו החשמונאים, או מסגרות דומות כאלו ואחרות, ואחרי שיהיה חוק, וכן יהיה איזשהו הסדר, הרי למה חלק מהרבנים עכשיו מקצינים את העמדות? בגלל שאין חוק, אז כל אחד מושך...
אז הם יתמכו?
אני לא אומר, זהו, פה אתם מכניסים אותי כבר לעניין יותר מורכב, כי אנחנו יודעים שיש אגודת ישראל, ויש דגל התורה, ויש שס, ובתוך אגודת ישראל אנחנו כבר ראינו יום אחד גולדקנופ פיהם, וחברים אחרים בסוף נמנעו, ולכן זה הרבה מאוד ניואנסים. אני מאמין ששוב, עוד פעם, יהיה פה איזושהי משיכת חבל, אבל בסופו של דבר יכולים פה להגיע לאיזשהו הסדר, גם אם הם לא יתמכו, הסיפור הזה של כאלו שלא לומדים ויכולים להתגייס, בהנחה שהרבנים יהיו, ידעו שהם נכנסים חרדים ויוצאים חרדים, אני חושב
שתהיה לפחות מחלק מהרבנים הסכמה. אתה לא יכול להבטיח שמי שנכנס חרדי יצא חרדי, כמו שאתה לא יכול להבטיח שמי שנכנס חי יצא חי, או עם שתי רגליים.
נכון, זה נכון, אריה, לא, אתה צודק, אתה צודק, ואמרת פה משפט כואב, אני מסכים, אבל אתה יודע, לפחות הניסיון, או ההשתדלות, או המאמץ, או, אתה יודע, כשהחרדים מתייחסים לצהל, כאל קור היתוך ישראלי של הזמנים של בן גוריון, אז הם רואים בזה איזושהי כפיית ערכים על הערכים שלהם, אבל ברגע שיתנו מקום לערכים שלהם, אני חושב ש...
מתי תוכל לדעתך, בחצי מילה, מתי תוכל להעריך מה תהיה עמדת הרבנים? ימים?
לדעתי, כן, לדעתי ימים, ולא בטוח, אתה יודע, אני אגיד לכם רגע משהו.
רק לסיום, כן? זמן,
פשוט נגמר לנו.
אז אנחנו אוקיי, נתעדכן לא, איתך אבל... גם בימים הקרובים, וננסה להבין. טוב. תודה רבה, ישראל כהן. ונגיד עוד פעם תודה, פעם שלישית, לאסף נבו וחירות הזני, אורחים ומפיקים, שקט וולפין אחראי על השידור, אחרי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט עם קופמן ברקוביץ' ופרימו. אריה, אנחנו נתראה פה ונשתמע גם מחר.